לנוכח המבצע לחיסון פוליו, עכשיו מתעוררות בעיות של עד עכשיו חשוב שזה רק עניין של חיסון ואין בכך ולא כלום. מתברר שעכשיו עלולים להיפגע אותם אלה שיש להם מערכת חיסונית רופפת, כגון עלינו חולי סרטן וכל מיני חולים שמקבלים טיפולים מאוד מאוד מסיביים ולכן מערכתם החיסונית מאוד רופפת, והם עלולים לפגע, השם ישמור אותם וישמור כל אחד ואחד מישראל. אבל אנחנו שומעים שמשרד הבריאות וכל אנשי המקצוע חוזרים ואומרים שבעניין זה של פוליו, העברת הנגיף והסכנה לחלות היא באמצעות הצואה, לא באמצעות הדיבורים אלא באמצעות הצואה. וזה ולכן הם ממליצים וחוזרים ממליצים לשמור על רמה היגיינית טובה. מכאן אנו נשאבים לעולם ההלכה, שבאמת ללא כל קשר עם הנגיף הזה פוליו המהלך עלינו אמים, הרי עם ישראל אמון על תורת חיים, תורה זה אורה אשר מנחה אותנו באופן שאנחנו זוכים גם בחיי אמת ונצח, דהיינו לא חיים יצריים אלא יהודיים וערכיים, וגם חיים אמיתיים, חיי גוף בריאים, בגלל שאנו מונחים על ידי תורתנו הקדושה. הנה, מן המפורסמות הוא שאצלנו לא אוכלים פת ולא נטילת ידיים. זה כלל גדול מאוד מאוד. ונטילת ידיים מותנית בתנאי שאין חציצה על גבי היד. אבל אם יש חציצה על גבי היד, הנטילה לא מועילה. זאת ועוד, כולי עלמא יודעים שצואה שנמצאת ביד, אפילו גרג קטן ולאו דווקא ביד, אפילו בחלק מגופו, היא מונעת מאיתנו מלברך, מלהתפלל, מלהניח תפילין. כלומר, חכמי ישראל הרחיקו מאיתנו מאוד מאוד את האפשרות שהאדם יתהלך עם איזשהו חלקיק של צואה. הואיל ואנחנו במהלך כל היום כולו אנחנו מתפללים, מברכים, מנחים תפילין בצורה זו או אחרת, ולכן לא נוכל לחיות ולהתקיים אם אין אנו בקיאים, או אם אנחנו לא בודקים את עצמנו מפני הצואה. למשל, אדם שרוצה לאכול פרי, כל הנוטל ידיו בשביל פירות, הרי זה מגסי הרוח. אבל אם אדם יצא משירותים וכנח בידיו, לא יוכל לברך אפילו ברכת אשר יצר, ולא שינקה את ידיו היטב היטב, שמא יש חלקיק של צואה. ואין לומר שלא יוכל לברך על פרי העץ או פרי האדמה או על ביסקוויט מבלי שכנח את ידיו, אם אכן באמת הוא נכנס לשירותים. נמצאנו מוקפים ומוגנים על ידי מערכת הלכתית. באמת מצאנו מחלוקת מעניינת בין הרמב״ם ובין הרבה מהפוסקים ביחס לכניסה לבית החסה בבוקר. לפי הרמב״ם הוא לא אמר שצריך לטול ידיים אחרי הכניסה לבית החסה. הרמב״ם מנה את סדר ברכות השחר לפי עשייתן, והביא את נטילת ידיים כשאדם נוטל, ולאחר מכן הוא תייחס לבית החסה, מבלי שהוא הזכיר עניין של נטילה, וגם הביא שמברכים ברכת אשר יצר אחרי שעושים צרכים. בעוד שהרבה מן הפוסקים והשולחן ערוך שהביא אותם לידי ביטוי הלכתי, שהנכנס לבית החסה ועושה צרכיו צריך לטול ידיו ואפילו שלוש פעמים עד כדי כך ולעוד, אלא לפי הפוסקים כל הנכנס לבית החסה גם לא עשה צרכיו צריך לטול ידיו, אמנם בלא ברכה, אבל בבוקר אין ברכה, כי העניין של בית החסה כבר קרחו את זה עם ברכת השחר מנטילת ידיים שמברכים בבוקר. אבל בין כך ובין כך הם מחמירים שהנכנס בית החסה גם אם לא עשה צרכיו צריך לטול ידיו, אם כי לא בכלי, אבל לטול ידיו שלוש פעמים משום רוח רעה. ואחן אשכנזים מחייבים ברך אשר יצר למי שנכנס בית החסה לעשות צרכיו אפילו לא עשה צרכיו. עד לכך רבנו דרך אחרת אמו שהכניסה לבית החסה עדיין איננו מחייב נטילה אלא אם כן עשה צרכיו, וכשעשה צרכיו זה לא דין מדיני נטילה, זה דין מדיני רחיצה, מדיני נקיות, שערי כאמור הוא לא יוכל ברך אשר יצר, כי ברכת אשר יצר יש בשם השם, ואיך יברך אשר יצר אם באמת הידיים שלו מתונפות? משום כך המחלוקת ביניהם מצטמצמת, כי הרי אף על פי שהרמב״ם לא זכר נטילת ידיים אחרי בית החסה, אצלו הדברים כל כך פשוטים שכאמור אם אדם עשה צרכים לא יוכל לברך אשר יצר, כי באותם ימים היו מקנחים בידיים. גם בימינו שמקנחים באמצעות מטליות נייר, מפיות נייר, לא אחת מתנפים הידיים, לא תמיד הנייר נשאר בשלמותו, ולכן הדבר פשוט שצריך לחוץ ידיים רחיצה של נקיות, אחרת לא יוכל לברך אשר יצר. אז יוצא איפה? לא מבעיה לאלו שחולקים על הרמב״ם ורואים בבית החסה רוח רעה וממילא מצריכים נטילת ידיים שלוש פעמים ואפילו אם לא עשה צרכים וכו', שוודאי וודאי רואים מהי רמת הנקיות, שהרי הם לפי שיטתם אין להכניס פירות, מאכלים לתוך בית החסה בגלל רוח רעה. כן, כל שכן שהם דנים אפילו מה יהיה מכניס ידיו לאוויר של בית הכסה, האם ביאת מקצת ביאה נקראת ביאה לעניין לחייב אותו לטול ידיים או לא, והכל בגלל העניין הזה של רוח רעה. אז לא מבעיה לשיטתם שוודאי וודאי יש כאן מערכת היגיינית מאוד גדולה, אלא שאפילו לפי הרמב״ם שההיגיינה היא פועל יוצא של משהו רציונלי שאדם עושה, דהיינו מקנח בידיו, עושה צרכיו, אז אפילו לשיטתו גם כן סוף סוף צריך לקנח את הידיים היטב היטב. כאן המקום להעיר ביחס לעניין של רוח רעה. נכון שהרמב״ם בהשקפתו הרציונלית איננו נוהה אחרי מושגים כאלה של רוח רעה, אבל אם יש מפרשים ויש מפרשים שהרוח רעה היא אומנם מושג קבלי, אבל מושג קבלי שנועד לגרום לבני אדם להתרחק מן המזיקים. מה לי מזיקים נסתיים? מה לי מזיקים פיזיולוגיים? עניינים של היגיינה. ואז הביטוי רוח רעה הוא מכשיר רב עוצמה בהשפעה על בני אדם, להרחיק את בני אדם מבני אדם מדברים שעלולים להזיק לו גם מבחינה פיזיולוגית, ולזה הרמב״ם בוודאי ובוודאי יסכים, כי אם באמת זה דבר שמשפיע על המון העם כדי להרחיק אותו מפני המזיקים, נזקים גופניים, ודאי ודאי שהרמב״ם יסכים לכך. ואם כן איפה? כאמור אין צל של ספק שחובת נטילת ידיים לפני האוכל, שחובת הרחיצה אחרי הכניסה לבית החסה או העשיית צרכים ותחסה, מוכיחה כי אכן באמת ההלכה היא תורת חיים שאין דומה לה, תרתי משמע, בייעודיות וערכיות ובהגנה על בריאות האדם. אבל יתרה מזו, מצאנו שאם בני אדם מסובים, ואדם נזקק ויצא לעשות מים קטנים, חוזר ונוטל ידו אחת לפניהם, כי הרי ביד אחת הוא השתמש כדי לעשות מים קטנים, כדי שידעו שהוא נוטל את ידיו, והכוונה רחיצת היד, כן? יד אחת סך הכל, כי הרי באות היד הוא השתמש, כדי שידעו ולא יימנעו ממנו. אבל אם הוא עושה צרכיו, לא צריך בכלל לטול ידיים בפניהם, כי מי הוא זה ואיזה הוא אשר ידיו יתלכלכו ולא יקנח את ידיו ולא ירחצם היטב היטב? זה הרי ברור, כי אם האדם הגיע לרמה כזו שבאמת לכלך את ידיו, לא ייכנס חזרה למסיבה או לאכול או לשתות מבלי שרחץ את ידיו. זה לא דין בנטילה, זה דין של ברחיצה, זה דין בנקיות, זה דין בהיגיינה. ואלה הם הלכות שכאמור מצויות בגמרא ומצויות בהלכה, בהלכה גם ברמב״ם, גם בשולחן ערוך. ונסיים ונחתום ונאמר שבמקדש, ששם דרגת הקדושה יותר גדולה, כל כהן אשר נזקק לעשות מים קטנים, חייבו אותו בקידוש ידיו ורגליו מהכיור. עד כדי כך, רק מים קטנים כבר מחייבים אותו אחרי זה לקדש ידיו ורגליו מהכיור. ואם נזקק למים גדולים, דהיינו עשיית צרכים גדולים, אזי חייב טבילה, לא קידוש ידיים ורגליים, טבילה. והרי כולנו יודעים שאין אפשרות לטבול לפני שאדם מנקה את עצמו היטב היטב מפני כל חציצה. וכאן המקום להעיר שהמקנחים בנייר זה לא כינוח נכון מבחינת הנקיות, ורק הכינוח בידיים לפני ולפנים זה המפתח שלא נשאר שרידים של צואה. ואם כן, אז ורק אז יטבול. הרי איפה שחובת הטבילה במקדש אחרי עשיית צרכים גדולים היא לאחר נקיות, לא רק בידיו שזה פשוט, אלא אפילו באותו מקום לפי הטבעת שזה צריך להיות נקי, ואז הוא טובל. הרי שהטבילה היא מקדמת ביטחון גדול מאוד מאוד שהכהן שומר על נקיותו, והרי זה נקרא קדוש. ומשם מן המקדש אנו מקרינים קדושה עלינו בחיי החולין שלנו, שלפחות לפחות אם אין אנו חייבים טבילה, אבל אנחנו חייבים בנקיות לטובתנו ולמעננו. רבי חנין רבי חנין.